ערב טוב. מספרים על זוג שחגגו 50 שנות נישואין, חתונת הזהב. התאספו כל המשפחה, הילדים, הנכדים, הנינים, לברך אותם. וקם הבעל ואומר לחיים, אומר, אני רוצה לברך אותי ואת אשתי, שאנחנו חוגגים היום 50 שנה, ואני רוצה לומר לכם, ה-50 שנה האלה עברו כמו יומיים. קם שם איזה נודניק אחד, בכל התכנסות של יהודים יש תמיד אחד נודניק, ושואל אותו, למה כמו יומיים? למה הם לא עברו כמו יום אחד? אומר הבעל, בוודאי כמו יומיים, כמו תשעה באב ויום הכיפורים. פרשת השבוע היא הפרשה היחידה בתורה שנקראת על שמה של אישה, חיי שרה. יש 5 פרשיות שנקראות על שמם של גברים, נוח, יתרו, ברק, בלק, בלק פנחס, בלק קורח ופנחס, והפרשה שלנו נקראת על שמה של אישה, על שמה של שרה אמנו, האמא הראשונה, אשתו של אברהם אבינו. וזה בגלל שהפרק הראשון של הפרשה מספר על פטירתה הפתאומית של שרה אחרי עקדת יצחק. היא שמעה וחטף על העקדה ועל זה שיצחק ניצל, והיא במקום קיבלה שבץ ונפטרה והסתלקה לבית עולמה. אבל האמת היא שכשמסתכלים בהמשך הפרשה, רואים שכל הפרשה מדברת על גבורה, על חוכמה מיוחדת, על טוב לב, על צדקות של נשים. לא רק ההתחלה עם שרה, גם ההמשך עם רבקה אמנו, כל השידוך של יצחק ורבקה, הזיווג הראשון בתורה, הנישואים הראשונים בתורה, התורה כל הזמן מתייחסת לתפקיד המיוחד של רבקה במהלך הזיווג הזה. בטוב הלב שלה, בצדקות שהיא הפגינה, שזה בעצם מה שמוביל את השידוך גם ברגעים הקריטיים שלו, כפי שנראה. 3 פעמים רבקה קמה ועושה מעשה ומצילה את המצב, מקדמת את השידוך הזה קדימה. אז זה, בעקבות העניין הזה, אנחנו רוצים לדבר היום על נושא מעט שונה ממה שאנחנו מדברים בדרך כלל, על התפקיד של האמא, איך שהיהדות רואה את התפקיד של האמא. אנחנו יודעים שלגבר יש תרי"ג מצוות, גבר חייב בלימוד תורה והגית בם יומם ולילה, כמה שהוא רק יכול ללמוד תורה עד כמה שאפשר. מעבר לזה, גברים נושאים בתפקידים מנהיגותיים, רבנים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, חזן, קורא בתורה, הגברים מועל ושוחט, כמובן כל הכלי קודש, הסופר סתם, הגברים נושאים בתפקידים האלו, ואילו הנשים לא נושאות בכל התפקידים המנהיגותיים, והן גם פטורות מחלק גדול מהמצוות שהזמן גרמה. יש חלוקה. אז ברור שיש פה איזה חלוקה, בדיוק במילים שאתה אומר, יש פה איזשהו מטרה ויעד מאחורי כל העניין הזה. ברור שאם התורה לקחה מהאישה חלק מהמצוות, היא נתנה לה משהו אחר במקום. יש לזה איזושהי סיבה, זה לא סתם חלוקה שרירותית. אז היום בעקבות חיי שרה, בעקבות הפרשה שמדברת על האימהות, אז נדבר גם אנחנו, בהמשך השיעור, על התפקיד של האימא, על התפקיד של האישה בבית, בחינוך, התפקיד המיוחד שבגללו נראה התורה לקחה ממנה חלק מקיום המצוות והקלה עליה בעצם את החיוב, את החיובים ההלכתיים. נתחיל מפרשת השבוע, כרגיל. שרה הסתלקה לבית עולמה באופן פתאומי, ואברהם פתאום מרגיש זקן. כשבעל נמצא, גבר נמצא עם אישה, אז הוא לא מרגיש זקן, למרות שכבר אברהם היה בן 137. אבל כששרה נפטרה הוא פתאום מרגיש זקן, הוא מרגיש בודד, והוא נזכר שיש לו משימה בעולם שהוא עוד לא ישלים. יש לו ילד, מבוגר, רווק, בן מבוגר, שאין לו, שלא נשוי, שצריך לדאוג לו. הבן הזה, אם זה היה מיד אחרי העקדה, הוא היה בן 37, אם זה היה 3 שנים אחר כך, הוא היה בן 40, איך שלא יהיה, זה גיל שצריך להתחתן. ואברהם מבין שהוא צריך לדאוג לילד הזה. כי הילד הזה הוא פרוש מהעולם, עולה תמימה, ספון כל היום באוהל ולומד תורה, מקסימום יוצא החוצה להתפלל מנחה. יותר מזה, הוא לא ידע בעולם הזה שום דבר. ואברהם מבין שהוא צריך לחתן אותו, הוא צריך לדאוג לו. ובפרט שאברהם גם חשש, בשטח הסתובב חברמן שקראו לו אליעזר, מנהל הבית של אברהם, והוא היה לו בת משלו, והוא תכנן שהיא תתחתן עם אליעזר, עם יצחק. אז אברהם מבין שהוא צריך לעשות מעשה ובחייו לדאוג שהבן שלו יצחק יתחתן עם מי שצריך, ולא עם איזושהי בחורה שאליעזר יסדר לו. אברהם קורא לאליעזר ואומר לו, תשמע, יש לי מישהי, אני מתכנן על מישהי בשביל יצחק, כשחזרתי מהעקדה עם הילד, אז יצא בת קול ואמרה שבבית בתואל נולדה מישהי, וחלפו 3 שנים, הילדה הזאת היא בת 3, זה הגיל המינימלי להתחתן, ואני רוצה שתלך ותביא לי אותה. הבחור בן 40, הקלה בת 3, אבל אני רוצה, מרגע שהיא ראויה להתחתן, אני רוצה שתלך, תיסע לארם נהריים, עיר בין שתי נערות, בגבול סוריה-טורקיה, ותביא משם את הקלה. אברהם יודע שזה לא פשוט, השליחות הזו עשויה לא להצליח. משתי סיבות. א', לליעזר אין שום מידע על המשפחה, הוא לא מכיר את הקלה, הוא לא מכיר את ההורים. כל המידע שיש לו זה שלפני 60 שנה, כשאברהם עזב את ארם נהריים, היה לו שם אחיינים בשם בתואל. נו, מי יודע מה היה מאז עם המשפחה הזאת? בעיה ראשונה, הוא צריך לזהות אותה, הוא צריך לזהות את הקלה, לדעת מי, בין כל המאות אלפים, מיליונים אנשים שגרו בעיר הזו. בעיה שנייה, וזו הבעיה העיקרית שהתורה מתייחסת אליה במפורש, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי. מה פתאום שהם ישלחו איתו את הבת שלהם? יש להם בת קטנה, בת 3, פתאום דופק בדלת מישהו, חשוב ככל שיהיה, שלום, אני הנהג של אברהם אבינו, באתי לקחת את הבת שלכם. יפה מאוד שבאת לקחת את הבת שלנו, לא רוצים לתת אותה. גם אם ידפוק אצלך בדלת הנהג של לב לוייב, ויגיד שלב לוייב רוצה לחתן את הבן שלו עם הבת שלך, אתה תגיד, יפה מאוד, אני לא שולח... מה? אתה לא תגיד, אבל אני לא שולח אותו עם נהגים. יבוא לב לוייב בעצמו, ידבר עם הבן, נראה מה קורה. אומר אליעזר, לא טובה האישה ללכת אחריי, מה פתאום שהם ישתחו בת צעירה ככה עם איזשהו ארכי פרחי שהם לא מכירים, עבד שהם לא מכירים. אומר לו אברהם אבינו, תראה, נקווה לטוב, לא ירצו, לא ירצו, מה אני יכול לעשות? אני כבר איש מבוגר, אני לא יכול לנסוע לשם. אבל אברהם אבינו מוציא שטר, מוציא מגילת קלף וכותב עליה את כל נכסיו לבחורה הזאת. את כל הנכסים, אברהם היה איש עשיר, הוא הרי עבר עם אבימלך ועבר עם פרעה, הוא היה איש עם נכסים רבים, את כל הנכסים שלו הוא כותב בשביל הקלה. בשביל משפחת בתואל, בשביל הקלה רבקה שתבוא, כדי לשכנע אותם. כן? אם הגביר ישלח אליך, חוץ מהשדכן, גם צ'ק על כל הנכסים שלו, גם התחייבות על הנכסים, אתה חושב יותר ברצינות על השידוך הזה. ואליעזר לוקח את השטר ויוצא לדרך. קורא לו נס, ביום אחד קפיצת הדרך, הוא מגיע מבאר שבע עד טורקיה, מגיע שם לבאר המים, מסתכל על הבאר מכל הכיוונים, את מי הוא צריך לקחת? יש פה הרבה בנות, הוא לא יודע... לארם נהריים, זה בגבול טורקיה שם, סוריה טורקיה, וביום אחד קפיצת הדרך נס, כדי לא לאבד זמן, מרגע שהקלה הגיעה לגיל 3 וכבר מוכנה בשלה לנישואין, מיד שלא תהיה שם בין החוכים, בין המשפחה הבעייתית שלה, עובדת עבודה זרה, הוא מגיע לשם ביום אחד, הוא צריך לזהות אותה, את הילדה הזאת, איך הוא יזהה אותה, אין לו שום מושג. אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא סימן. הוא אומר, ריבונו של עולם, תשמע, אני אעשה סימן כזה. אני אבקש מהבנות מים. זאת שתאמר לי, שתה וגם לגמליך אשקה, זאת אומרת שהיא הנערה שאותה הועדת ליצחק. למה דווקא הסימן הזה? כי זה סימן שמעיד על טוב לב. אם אני אבקש תהיה בשבילי והיא תגיד, לא רק לך אני אתן, גם לגמלים שלך אני אתן, זה מראה שהיא טובת לב, ואז היא מתאימה למשפחת אברהם, אברהם היה מכניס אורחים, אז דווקא ילדה כזאת, בחורה כזאת, לא יודע איך לקרוא לה, לקלה בת 3 הזו, נערה, כמו שהתורה, בדיוק כמו שהתורה קוראת לה, אז היא מתאימה למשפחת אברהם. למעשה, הרי הוא מאיר הערה נכונה שבפרשת תולדות נקרא ש10 שנים ראשונות היא לא ילדה. ועדיין הם לא נכנסו ללחץ, כי הם אמרו עדיין יכול להיות שהיא לא בשלה ללדת עד גיל 13. ברגע שהגיע גיל 13 ומשם חלפו עוד 10 שנים והיא לא ילדה עד גיל 23, אז יצחק ורבקה התחילו להתפלל. זה נקרא בתחילת פרשת תולדות. אז כנראה שמצד אחד היה איזשהו דמיון לימים שלנו, אבל מצד שני, זה לא היה אותו גיל 3 שלנו שהיא לגמרי לא מבינה. הם כנראה היו יותר בשלות, תראה, זה מקובל במדינות בתימן, פעם שמתחתנים בגיל 9, בגיל 10, ברור שפעם היה יותר בשלות כנראה מהיום. אנשים היו יותר חזקים, יותר חסונים, יש לזה הרבה ראיות, לא רק מכאן. אז אנחנו אומרים, הוא עושה לעצמו סימן, ובאמת תוך רגע, טרם קהילה לדבר, הנערה יוצאת עם קדה על שכמה, והוא מבקש ממנה לשתות, והיא אומרת, שתה וגם לגמליך אשאב. לא גמליך אשקה, כמו שהוא ביקש, שגם לגמליך אשאב, המפרשים מוצאים פה, שהיא עוד הייתה יותר טובת לב ממה שהוא תכנן. הוא אמר, הוא רק ביקש שהיא תאמר, שתיתן לו ולגמלים. אבל היא אמרה, שתה ולגמליך אשאב, אני אשאב במיוחד בשביל הגמלים, כי זה לא מכובד לומר לבן אדם, אתה והגמלים תשתו ביחד מאותו קד. אז היא אומרת לו, תשתה, ואני אחרי זה אלך ואמלא עוד פעם, יתקן את הקד עם קצת מים, כדי שיהיה בשביל הגמלים, שלא יהיה ממך. אז הנה פעם ראשונה, סיפור ראשון שהתורה רומזת לנו על הטוב לב שלה, על הפיקחות שלה, על הרגישות שלה, היא מובילה את השידוך. ביחד עם הניסים שקוראים לו, זה היא. הם הולכים הביתה, הוא מספר על כל הניסים שקרו לו, והם באמת מאוד מתפעלים, קפיצת הדרך, וככה איכשהו מתפלל היא יוצאת, והוא נתן להם גם נזם זהב ותכשיטים, והכל ביחד עבד, והם אמרו, אוקיי, זה משמיים, אנחנו לא נעכב בעדך, בסדר, השידוך יצא, מהשם יצא הדבר, והיא יכולה ללכת איתך. הוא קם למחרת בבוקר ואומר לה, רבותיי, אני לא התכוונתי שעכשיו תתחילו להתארגן ונדוניה ולקנות כלי מיטה ושנה בין ההסכמה לחתונה. אני היום רוצה לצאת איתה חזרה. פה הם נבלו. מה זה היום? אתמול בלילה הופעת פה בפעם הראשונה. והיום בבוקר אתה רוצה לקחת את הבת שלך? לקחת את הבת שלנו? מי אתה בכלל? התחילו לחשוד שהוא נוכל. אמרו לו, לא, שתשב פה שנה או 10 חודשים. וזה היה נראה שהנה החשש מתגשם, לא תובע אישה ללכת אחריי, שהכל מתפרק, הכל נתקע, ושוב פעם קמה הילדונת הזאת ומצילה את המצב. היא קמה ואומרת בנחרצות, אני הולכת איתו. אני מתרשמת מהניסים שקרו לו ואני מוכנה ללכת, לא אכפת לי הסיכונים. והיא הולכת איתו. אז זה הפעם השנייה שהתורה רומזת לנו, שהיא מובילה את העניינים, ופה מגיע סיפור לסי, הוא מגיע איתה הביתה, חוזר חזרה לבאר שבע, מגיעים לאוהל, יצחק, זה מאוד מעניין, בכל הפרשה הזאת יצחק לא מוזכר בכלל, זה שידוך שהכל נעשה מעל הראש שלו. אבא שלו שולח עבד, והעבד מביא נערה, ויצחק מה עושה? התפקיד שלו מסתכם בלהתפלל מנחה, מה שגברים תמיד עושים. ופה התורה סותמת, נקרא את זה במובא אחד, ואומרת, יצחק לוקח אותה, מביא אותה אליו לאוהל, והם מחליטים להתחתן. והם מתחתנים, הוא אוהב אותה ותהי לו לאישה. מה קרה? הוא הביא אותה אליו לאוהל. מה פתאום הם החליטו להתחתן? הוא נפגש איתה עכשיו פעם ראשונה. מי אמר שהוא בכלל רוצה בשידוך הזה? הוא בחור בן 37, בן 40, יותר מדויק. יש לו כבר דעה. מה בדיוק קרה פה בסיפור? אומר לנו רשי, מביא מדרש, למרות שאין זו דרכו של רשי, כי זה באמת סתום, כמו שנקרא את הפסוק בפנים. ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, עמוד 21, ויקח את רבקה, מן לשון מאוד מאוד ארוכה. היה פה איזה סיפור. ויביאה יצחק האוהל השרה עמו, מה זה משנה לאיזה אוהל הוא הביא אותה? שהביא אותה לאוהל שלו. האוהל השרה עמו, ויקח את רבקה, ואחרי זה הוא לקח אותה, ותאי לו לאישה, ובסוף ויהיה וינחם יצחק אחרי עמו. היה פה סיפור שבגללו יצחק החליט שזה השידור, זה הזיווג שלו, והוא לוקח אותה. מה פה הסיפור? זה סתום, התורה לא מספרת לנו כלום. אז כשהתורה לא מספרת, אנחנו צריכים את רשי. אומר לנו רשי, הוא מביא מדרש, אני אקרא את זה במובא 3, שכשיצחק הכניס את הנערה הזו לתוך האוהל, קרה דבר מדהים שיצחק לא תיאר לעצמו. האוהל חזר למצב שהוא היה בימיה של שרה אמו, שנפטרה לפני 3 שנים. כששרה הייתה באוהל, היו באוהל 3 ניסים, בדרך קבע. היה ענן פרוס על האוהל, זה היה סימן היכר, שכולם הכירו את האוהל מכל הכיוונים. ענן, הקדוש ברוך הוא שלח סימן כבוד, שזה אוהל מיוחד, זה בית קדוש. היה איזשהו סימן היכר מעל הבית. ברכה מצויה בעיסה, העיסה הייתה תופחת הרבה יותר מכמות הקמח שלה. ונר שבת, הנר של יום שישי, דלק מיום שישי עד יום שישי. נר חנוכה, נס חנוכה, קרה כבר 1,000 שנים קודם אצל שרה אמנו. כל שבוע הייתה מדליקה נר ביום שישי, נר שאמור לדלוק 4 שעות, והנר היה דולק באורח ניסי כל השבוע. עוד מעט נבין מה עומד מאחורי הניסים האלו, זה לא היה סתם סמלים. ברגע ששרה הסתלקה מהעולם, 3 הניסים נעלמו. הענן הסתלק, הברכה הפסיקה לשרות בעיסה, והנר קבע. אברהם היה מדליק את הנר בערב שבת כמו כל אלמן לא עלינו, והנר היה קובע אחרי 3 שעות כדרך הטבע. כשרבקה הנערה הזאת נכנסה לאוהל, הוא עוד לא התחתן איתה. ויביאה יצחק אוהל השרה עמו, עוד לא ותהי לו לאישה. הוא מביא אותה אליו לאוהל, הוא מכניס אותה לשם, כל הניסים חוזרים. ביחד איתה הענן חוזר. למחרת היא הפתה הוגה, הברכה שרתה בעיסה, וביום שישי הדליק הנרות, והנר דלק שבוע שני. אז יצחק מבין שמדובר באדם קדוש, באדם שדומה לאימא שלו, וכמובן, ותהי לו לאישה. אז רשי מביא מדרש, כי היה פה איזה סיפור. אז הנה הפעם השלישית שאנחנו רואים בפרשה, שרבקה, הצדקות של רבקה, פעם זה הטוב לב שלה, פעם הנחרצות, האומץ הלב שלה, היא מובילה את כל השידוך הזה. אז אמרנו, זה פרשת חיי שרה, פרשה שנקראת על שמה של אישה, בהתחלה בגלל שרה וכל ההמשך זה רבקה, זה סיפור באמת על שתי האימהות, על שרה ועל רבקה, על הצדקות שלהם, מתחיל בשרה, נגמר ברבקה, הצדקות המיוחדת של שתי האימהות האלו, עם הניסים שקרו. מאוד מעניין, רק הערת אגב, הרבי אומר, מאיפה רשי לקח את כל הדבר הזה? שהיו פה 3 ניסים? הפסוק אומר, ויביאה יצחק האוהל השרה עמו. רשי לא נוהג להביא מדרשים, זה לא דרכו, רשי הוא מפרש את הפשט. רשי הצהיר בתחילת התורה, אני באתי לדבר לבן 5 למקרא, לילד שנכנס לתלמוד תורה, לבית ספר, לכיתה א', מה פתאום הוא מביא את זה? אז הרבי אומר רעיון מאוד יפה, הוא אומר ש... רש"י מצא את זה בתוך המילים של הפסוק. כל מילה רמזה לו לנס אחד. התורה אומרת, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו. שלוש מילים מיותרות. האוהלה, כאילו לאוהל הידוע, מאיפה אנחנו מכירים את האוהל הזה, שרה, לאוהל של שרה, אמא שלו. מה כל כך חשוב להדגיש שהוא הביא אותה לאוהל של שרה, האמא שלו? ואם הוא הביא אותה לאוהל שלו, מה זה משנה לנו הביא אותה? בכלל לא חשוב להגיד לאן הוא הביא אותה. התחתן איתה וגמרנו, מה זה משנה אם הם גרו בבית או באוהל או במרתף? אומר הרבי, כל מילה כאן מרמזת לנס אחד. והביאה יצחק האוהלה, לאוהל הידוע. מה זה אוהל הידוע? שענן פרוס עליו, שכל השכנים הכירו אותו מכל האזור. אתה מתכוון לאוהל עם הענן מעליו? האוהל הידוע, כולם הכירו את הבית כנסת עם השפיצים. כולם הכירו את הדבר הזה. שרה, האוהל המיוחד של שרה. מה היה מיוחד בשרה? אז כתוב שכשאברהם אבינו הביא את המלאכים, פרשת וירא, השרה הכינה את העוגה. שרה הייתה אחראית בבית על האפייה. אברהם היה שוחט, מכין את הבשר, ושרה הייתה מכינה את העוגות. אשר התורה רומזת שרה, רש"י אומר, הוא כנראה מתכוון לברכה שהייתה מצויה בעוגה שלה, בעיסה שהיא הכינה. ואימו, אימו זה רומז לה, נס השלישי, נס של הדלקת נרות שבת, שזה מלאכה שמיועדת לאימא, ששמורה רק לאימא ולא לבעל, ולכן שלושת המילים ברש"י רומזות לשלושת הניסים. שלושת המילים בתורה רומזות לשלושת הניסים. אוקיי, הייתה הערת אגב. על כל פנים אמרנו שיצחק רואה שהיא דומה לאימא שלו, אז הוא מחליט להתחתן איתה, הוא מבין שזה הזיווג שלו. אפשר להגיד בתור בדיחה, שאומרים, ככה יוצא ניסויים אומרים, שגברים רוצים שהאישה תהיה דומה לאימא שלהם, לחמותה, ככה אומרים. יכול להיות שזה התחיל פה מיצחק, שאנחנו ראינו שהתורה מספרת שרבקה הייתה דומה לשרה, אז מפה כל הגברים רוצים שהאישה, הם תמיד עושים השוואות, האם האישה מתאימה למודל שיצרה החמות, יצרה האימא או לא. מספרים בדיחה יהודית ישנה על חתן צעיר שהתחתן, והאישה הייתה אישה טובה, וביום שישי בשבת היא מכינה לו חמין, שיהיה מרוצה, השקיע הרבה, באמת הביאה תפריט טוב, אבל זה לא מה שהוא הכיר. הוא אומר לגברת, זה מאוד טעים, אבל זה לא הצ'ון של אמא שלי. טוב, היא מאוד נפגעה, ביום ראשון היא מתקשרת לחמות, אומרת, תני לי את התפריט שלה, אחי, הקריאה, יום שישי מתאמצת כמה מוקדם, מכינה לו את הצ'ון, מגישה לו בשבת ביום, לא, חסר פה משהו, זה לא הטעם של אמא שלי. מה, תנסה להסביר מה חסר? לא, לא יודע, חסר פה. טוב, בשבוע הבא כבר אפשר להבין שהיא הייתה בלי מצב רוח, מודגת, הצ'ונט נשרף לה, הגישה אותו בלי חשק לשולחן, מגישה לו איזה צלחת של צ'ונט צרוף, הוא מכניס כפית לפה ואומר, זה הטעם שלי, אמא שלי, זה מה שהיה חסר לי. נחזור לענייננו. אז אמרנו שהתורן אצל שרה קרו שלושה ניסים. וזה, אצל רבקה קראו שלושה ניסים, זה קרה גם אצל שרה, וזה רימה, זה סימן ליצחק, שהיא הזיווג המיועד לו. שהוא הולך בכיוון הנכון, אז ותהי לו לאישה. כן. אחרי שאליעזר הביא אותה מיד, שאליעזר הביא אותה. כן. הוא לא אומר שהוא נכנס איתה לשם. אולי היה לו אוהל אחר. אבל הוא הכניס אותה לאוהל של אמא שלו. יכול להיות שהיה לו אוהל אחר שהוא גר בו. כן, אתה מאיר הרעה הנכונה. שואלים כל המפרשים, מה זה הניסים האלו? מה זה מרמז? שלושת הניסים האלו. היה לה ענן קשור על האוהל, ברכה מצויה בעיסה, ברכה מצויה בנר שבת. מה זה בדיוק העניין הזה? הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לחינה. מה זה מרמז? אומרים המפרשים שזה מרמז על שלושת המצוות של האישה. הגבר קיבל תרי"ג מצוות ופלוס לימוד תורה ביום ובלילה. האישה קיבלה הרבה פחות מצוות, היא פטורה מכל המצוות שהזמן גרמה, זה כמות של עשרות מצוות. אבל בכל זאת, מצד שני, היא קיבלה שלוש מצוות. יש שלוש מצוות מכל התרי"ג שמיועדות לה, שהיא זאת שאחראית עליהן. טהרת המשפחה, היא זאת שסופרת, היא זאת שבודקת, היא אחראית לומר לבעל מה קורה. הפרשת חלה, היא זאת שמפרישה חלה. והדלקת הנר, האישה היא זאת שמדליקה נרות בערב שבת. כנגד שלושת המצוות האלו היו שלושת הניסים. ענן קשור על האוהל וסימל את הטהרה שיש בבית, את רוח הטהרה שיש בבית. ברכה מצויה בעיסה זה כנגד הפרשת חלה. ונר שדולק מערב שבת לערב שבת, זה מסמל את המצוות הדלקת נרות שהאישה מופקדת עליה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהעניין הזה? פה כל המפרשים לאורך הדורות מנסים להבין את התפקיד של האישה. אנחנו רוצים להבין מה התורה נתנה לאישה. התורה לקחה לה את התרי"ג מצוות, לא תרי"ג מצוות של הזמן גרמה, לקחה לה את הלימוד תורה, נתנה לה שלוש מצוות. מה המצוות האלה מלמדות? וזה מאוד מעניין. מילא טהרת המשפחה, אתה יכול להגיד, בדרך הטבע, היא זאת שהיא יודעת מה קורה. אבל הפרשת חלה והדלקת הנר זה מאוד תמוע. מה פתאום התורה נתנה את זה לאישה? זה הרי דבר שהוא חלק מהמערכת בבית. הפרשת חלה, אישה סימה לאפות, הבעל נמצא שם בדיוק כמוה. מה זה שונה מעירוב חצרות ועירוב תבשילין שעושים בערב חג, שזה לא תפקיד של האישה? מזוזה, מעקה, כל מצווה שיש בבית. זה חלוקה שווה בין הבעל לאישה, אין לאף אחד יותר אחריות מהשני. אבל דווקא את המצוות האלו של הדלקת נרות בערב שבת, ואגב, יש בשולחן ערוך סעיפים רבים, איך שמתאמצים שהאישה היא זאת שתדליק. לפעמים האישה צריכה ללכת בערב שבת, יש ערב חג, צריך לנסוע באוטו, כל מיני דברים שמתאמצים כמה שאפשר שהאישה היא זאת שתדליק. לא הבעל, שלא יחליף אותה, למרות שאפשר לעשות נאי וכל מיני עניינים. לא, זה מצווה שהאישה מקפידה עליה מאוד. הפרשת חלה, יש בשולחן ערוך סעיף, שבאפילו שנשים עובדות במאפיות, הן גם משתדלות להיות אלה שמפרישות חלה. זה מצווה שמאוד יקרה אצל הנשים. למה? למה? למה נתנו את זה דווקא לאישה? מה אנחנו יכולים ללמוד מהעניין הזה? אגב, הרבי מוסיף עוד מצווה, שגם מצוות כשרות. כשרות גם היא נמצאת בידיים של האישה, כי בדרך כלל היא זאת שמבשלת, אז היא זאת שיודעת איזה סוכר שמו, איזה מלח שמו. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמצוות האלה שהתורה נתנה לאישה? האם יש איזה קו מתוח ביניהם? האם יש איזשהו קשר ביניהם בשלושת המצוות האלה? או שזה במקרה? ברור הרי שיש פה איזה עניין עמוק. ואותו דבר מצוות כשרות, המצווה הרביעית. יש פה איזה רמז מעניין שנוגע לכל התפקיד של האישה, לכל העולם של האישה. לפני שנגיד את מה שהרבי אומר, ואנחנו נגלה כמה שזה מדהים, מה הרבי עושה מהעניין הקטן הזה, בהקשר אחר אגב, בכלל לא בהקשר של המצוות האלו, באיזשהו כנס שהרבי דיבר פעם בתפשיל המדי, הרבי אמר נקודה קצרה, לפני שזה, שנבין כמה זה מהיר, בוא נלך מהפשט, נלך מהמדרש. למה התורה נתנה לאישה את המצוות האלו? אמרנו, הדלקת נרות שבת, הפרשת חלה, זה הרי שווה לבעל והאישה, זה אצל שניהם באותה מידה, שניהם באותו בית. נרות חנוכה עוד חודש, הבעל ידליק. מה פתאום נר שבת, האישה היא זאת שמדליקה? אז נתחיל מהמדרש. המדרש אומר בפשטות, סיבה שלא מוסיפה כבוד לאישה, שאפילו פוגעת בה. זה מאוד עצוב. המדרש אומר, זה שהאישה מדליקה נרות שבת כל יום שישי, זה שהאישה מפרישה חלה, זה שהאישה בכלל יש לה את כל העניין של נידה, והיא אחראית לספור את זה, זה דווקא חולשה שלה. זה בגלל שהיא פגעה באדם הראשון, שהוא היה מרכז הבריאה, היא שפכה את היא גרמה לו מוות, היא קלקלה לו עם חטץ הדעת, גרמה לו מוות, אז בעצם, אז לכן היא, יש לה את העניין של נידה, היא קלקלה את האדם הראשון שמשול לחלה, כי הקדוש ברוך הוא עשה אותו מאפר ומים, לכן היא מפרישה חלה, והיא קלקלה את האדם הראשון, שהוא נקרא נר השם לשמת אדם, ולכן היא מדליקה נרות. אז זה פשוט מבחינת ברמת המדרש, שלושת המצוות האלה נתנו לאישה, דווקא בגלל החולשה שלה. בגלל החטא שחווה, שהאישה הראשונה בהיסטוריה עשה, ולכן כל הנשים בכל ההיסטוריה צריכות לתקן את זה. זה שלושת המצוות האלה. הוא נקרא את זה בדף המצורף. קיפתן הראש של עולם. כן, אז נקרא את זה בדף המצורף מהמדרש, ואחרי זה נראה את הרעיון של הרבי, כמה שהוא משנה את התמונה והופך את זה לדבר יסודי בתפקיד של נשים. מה ראו הנשים להצטוות על שלוש מצוות אלו? אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון, תחילת בריאותי היה, ונצטווה על עץ הדעת, ביקשתי ממנו ציווי אחד שלא יאכל מעץ הדעת. מה כתוב אחר כך? וכתיב בחווה, ותראה האישה, כן, את העץ, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. היא גרמה לו, פיתתה אותו לאכול מעץ הדעת, לעבור על ציווי הקדוש ברוך הוא. מה הייתה התוצאה? וגרמה לו מיטה ושפכה את דמו. אומר המדרש, דבר מאוד עצוב. לכן נקבע, נגזר, תשפוך דמה ותשמור נידתה, כדי שתחפר על דם האדם ששפכה. אז זה העניין הראשון, למה התורה נתנה לה את טהרת המשפחה? זה תור תיקון על שפיכת הדם, על הרצח, שהיא בעצם גרמה לרצוח את הדם הראשון. מצוות חלה, אותו דבר, היא טמאה חלתו של עולם, למה? כי היצירה של אדם דומה לאפיית חלה. כשם שהאישה מקשקשת יסתה במים ואחר כך מגבעת חלתה, מערבבת יסה ומים ועושה מזה חלה, כך עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, נכתיב ועד יעלה מן הארץ וישקה, ואחר כך ויצר השם אלוקים את האדם אפר. הדלקת הנר מניין, היא קיבתה נרו של אדם, נכתיב נר השם לשמת אדם, לפיכך תשמור הדלקת הנר. אז זה פשוט מבחינת המדרש, זה מאוד עצוב. התורה נתנה לאישה את שלושת המצוות האלו כדי לתקן את החטא של החווה של האישה הראשונה. אבל הרבי הופך את כל העניין ומקשר את זה ליסוד התפקיד של האישה בעולם. הרבי לא מדבר על שלושת המצוות האלו, הוא מדבר על טהרה וכשרות. על שתי מצוות שנמצאות בידיים של האישה. וכך. בראש חודש בסיוון, משה רבינו עולה לקבל את התורה. ראש חודש בסיוון הראשון אחרי יציאת מצרים. הוא עולה למעלה לשמיים לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא אומר לו משפט מדהים שאי אפשר לעלות בדעתו. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. תאמר לבית יעקב זה הנשים ותגד לבני ישראל ואחר כך תגיד לגברים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך עכשיו את הכללים של התורה, את הפתיח לקראת מתן תורה, לקראת מה שתקבל בעוד 5 ימים, אבל אני רוצה שתגיד את זה קודם לנשים אחרי זה לגברים. תמוה מאוד. לכאורה עיקר מתן תורה הוא בשביל הגברים, נשים הרי פטורות מלימוד תורה בכלל, ושנלתם לבניך ולא לבנותיך. מה פתאום הוא צריך להקדים לתת את זה לנשים? אומר המדרש ארבע מילים שהם תמצית כל העניין. נקרא את זה במובא השתיים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, למה לנשים תחילה? מה נשים שייכות לעניין הזה? מילא מצוות מעשיות, אבל לימוד תורה ודאי צריכות לגברים קודם. אומר המדרש שיהיו מנהיגות את בניהם לתורה. לא מלמדות את הבנים תורה. ללמד תורה זה תפקיד של האבא. להנהיג את הבנים לתורה זה תפקיד של האמא. האמא היא זאת שמכוונת את הילד. היא זאת שקובעת את הגירויים של הילד, את הסקרנות של הילד, את האישיות שלו, את האופי שלו. זה לא בידיים של האבא. האמא נמצאת איתו קרוב, היא מקבלת אותו מבית הספר, עד שאבא חוזר בשבע בערב הוא כבר עייף. האמא נמצאת איתו כמה שעות ביום בדרך כלל. יתרה מכך, כמו שכל המפרשים מדברים, לאמא יש קשר רגשי מאוד מאוד קרוב עם הילד. וכשהאמא משדרת לו על משהו שהוא חשוב, אז הילד מקבל את זה. שום דבר לא יכול להחליף את ההכוונה של האמא. היא יוצרת את העולם, את הסקרנות שלו, את הגירויים שלו, בקיצור את הנטיות שלו, זה היא יוצרת. זה לא בידיים של האבא. לכן הקדוש ברוך הוא מקדים ונותן להם את דברי התורה, כי הוא אומר למשה רבינו, הם חשובות יותר. בשביל הדורות הבאים חשוב לי שהם יהיו בעניינים. שהם יהיו מחוברות לתורה. כי אם הם יהיו מחוברות לתורה, גם הילדים יהיו מחוברים. זה יסקרן אותם, זה יגרה אותם. והאבות הם דווקא שניות. והמדרש ממשיך ואומר דבר שאם אולי היה כתוב, לא אפשר להעלות אותו על הדעת. הוא אומר שזה היה סוג של הפקת לקחים, באלף פעמים כביכול, אבל ממש זה מה שהוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הפקתי לקח. בחטא הדעת אמרתי לאדם הראשון, לא דיברתי עם האישה. מה קרה? היא פיתתה אותו. אז עכשיו אני הולך ומדבר אליה קודם. כי ההכוונה נמצאת בידיים שלה, לא בידיים שלו. אמר רב תחליפה, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי את העולם לא ציוויתי אלא לאדם הראשון, ואחר כך לצוותה חווה וקלקלה את העולם. עכשיו אם אין אני קורא אנשים תחילה, הם מבטלות את התורה. בדור הקודם באמריקה היה ראש ישיבה, שם רבי יצחק קוטנר, ראש ישיבה חשוב וגדול, שהוא אמר, הוא רצה לספר לתלמידים שלו איך הוא נעשה כל כך אוהב תורה. איך הוא נעשה איש כל כך רוחני, כל כך סקרן. אז הוא אמר, זה בזכות אמא שלי. אבא שלי, הוא אמר, היה רוכל, לא היה בבית בכלל, היה מסתובב בבתים של אנשים עשירים ומוכר להם מוצרים. ויום אחד הגיע הבית החבילה, היינו ילדים, הוא מספר, והגיע הבית החבילה. בחבילה היה סמלה שאבא שלי קנה לאמא שלי. הוא אומר, קניתי לך סמלה שתלבשי לשבת, למרות שאני לא בבית. האמא לקחה את הסמלה, קרא לכל הילדים, ואמרה, אני לא מרגישה חג היום, אני לא אלבש את הסמלה. אבל כשאיציק הקטן יגמור את מסכת בבא קמא, אז אני אלבש את הסמלה. זה יהיה חגיגה בשבילי. הרגש הזה, הוא אומר, פתח לי את הלב לתורה, נתן לי כזאת אהבה, כזאת משיכה לתורה, זה כוח שיש רק לאמא. איך כתוב? מוסר אביך ותורת אמך. האבא יכול לתת מוסר, יכול לצעוק, יכול להוציא את הלב. תורה זה רק אם זה מהאמא. אם זה מהאמא, אז זה מתחבר לילד, הוא מבין שזה יקר וחשוב והוא לא מוותר על זה. זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לאמאות, עם הקשר הרגשי המיוחד שיש להם עם הילדים, שהם יכולים לתת לילד סקרנות וגירויים וחשיבות שאבא לא יכול לתת לו. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תדבר אתה עם האמאות, אחרי זה עם הילדים, עם הגברים. אחרי ההקדמה הזאת מאוד מאוד מובן למה הקדוש ברוך הוא נתן להם את הטהרה, את הכשרות ואת הדלקת הנרות. יש קו בוהק בין שלושת המצוות האלו. זה שלוש מצוות שמשפיעות על האופי של האדם. מדהים. עידור בהדלקת נרות, נראה את הכל במקורות, גורם לאדם, עידור בהדלקת נרות, נר שדולק בבית, גורם לאדם לאהוב תורה. הנר, נר מצווה ותורה אור, האור מזכיר את התורה. כשהנרות דולקים בזמן, יפה, זה עושה אווירה של תורה בבית.
בשבת?
בערב שבת, ביום שישי. עידור, מצוות כשרות, משפיעה על האופי של האדם. אנחנו עוד מעט נראה את זה מהמקורות. עידור בכשרות גורם לאדם עידון רוחני. חלילה זלזול בכשרות גורם לאדם כסות באופי. ומצוות טהרה, כמו שנראה בדיוק אותו עניין, משפיעה על הנטיות הרוחניות של הילד. ילד שחלילה בא מהיריון בזמן האסור, בזמן של הנידות, זה משפיע עליו נטיות יותר חומריות, נטיות יותר גסות. ואילו טהרה, שמירת הטהרה, גורמת לילד נטיות יותר רוחניות. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאישה את שלושת המצוות האלה, כי היא מופקדת על הבסיס, על הגנום, ליצור לילד באמת סקרנות רוחנית, נטיות רוחניות, הרבה לפני הלימוד של האבא, הרבה לפני שאבא יבוא וייתן אינטלקט, ייתן מידע. היא נותנת לילד את הבסיס, היא שומרת על טהרת המשפחה, היא קובעת, זה בידיים שלה, אם יהיה לילד נטיות רוחניות או נטיות אחרות. היא מקפידה על כשרות במטבח, במאכלים שהיא מכינה, אז היא משפיעה על האופי של הילד. והיא מדליקה נרות שבת, היא מביאה תורה, היא מביאה ילדים תלמידי חכמים. נעבור אחד אחד, זה לא המצא, זה הכל כתוב במקורות. א', תלמידי נרות שבת. הגמרא מספרת על רב חיסדא, אפילו מועתק פה נדמה לי, בחוברת, שעבר פעם ליד בית שדלקו בו נרות שבת גדולים ויפים, היו שם כנראה פמוטות בכסף מאוד מרשימים, ונרות שבת דולקים, אז הוא אמר, אני בטוח שבבית הזה יגדלו תלמידי חכמים. ואכן, היו שם כנראה בנות בבית, והגיע שם חתן בשם רב שיזווי, שהיה אמורה. זאת אומרת, נרות שבת מביאים תורה הביתה. אז זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לאישה ביד. את אחראית ליצור אווירה טובה בבית, אווירה רוחנית בבית, אז נרות שבת הם בתחום שלך. זה שייך אלייך, זה לא שייך אל הבעל. הדבר השני, מצוות כשרות. כשרות זה עולם מאוד מאוד סתום. בפרט מי שלא גדל בבית דתי יודע עד כמה שזה מוזר, מי שיתרגל לזה יתרגל, אבל מי שפתאום צריך ללמוד את כל ההלכות האלו. למה? למה בשר פרה מותר, בשר סוס אסור? מה ההבדל? מה זה משנה? הם נראים אותו דבר. למה חמור אסור ופרה מותר? למה העוף הזה מותר ואותו עוף בן דוד שלו אסור? מה בדיוק קובע? מה הכללים? אז בעיקרון הכשרות זה חוק, זה מסוג הדברים שאנחנו לא מבינים אותם לגמרי. זה דאורייתא, אבל זה מהדאורייתא מהמצוות שהם חוקים, שהתורה לא מסבירה את הטעם שלהם. אבל המפרשים אומרים הסברים מאוד יפים, שמאוד מסתדרים. למשל הרמב"ן אומר שאם נעקוב נראה שהבהמות המותרות הן בהמות שלא טורפות. הן בהמות עדינות, שהן חיות מעשב. ואילו הבהמות שהתורה אסרה, החיות שהתורה אסרה, הן חיות טורפות. הן חיות שאוכלות אחת את השנייה. כשהתורה הוא בעצם מצווה על כשרות, היא מצווה את האדם לשמור על האופי שלו. כשאתה אוכל בהמה שדורסת, אתה מכניס לתוך הגוף שלך בשר חם, בשר שגורם לעצבים, שגורם גם כן לטריפה, שגורם למתח. התורה אומרת, תאכל בשר יותר עדין, יותר משומר. זאת אומרת, המצוות הכשרות, הרמב"ן אומר, הוא מאוד מאוד מעריך בזה בפרשת שמיני, זה נועד פשוט לשמור על האופי של האדם. לתת לו אופי יותר עדין, יותר רך, יותר נוח. אותו דבר כתוב גם כן, יש עוד סימן שהם כותבים, כמו שהחלוקה הזאת של עופות דורסים ועופות לא דורסים, הם אומרים על דרך זה, אם נשים לב, ככל שדבר הוא יותר קרוב לאפר, הוא אסור לגמרי. השרצים שהולכים על האפר הם אסורים לגמרי, סליחה. בהמות, שהן גם כן הן מאוד מאוד אפרוריות, הן מאוד חומריות, הן מלאות אפר, הרוב המוחלט של הבהמות והחיות אסור, חוץ מכמה בהמות שמותרות. עופות, שהן באוויר ואין בהן כמעט אפר בגוף, כל העופות מותרים, כל העופות בעולם, חוץ בסך הכל מ-24 עופות אסורים. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה 24 עופות אסורים, לכן אנחנו הולכים לפי מסורת. אבל מבחינת התורה בפרשת שמיני, עופות הכל מותר, חוץ מ-24 שאסור. אז בעופות זה כמעט כמו דגים, הבסיס מבחינת התורה הוא שהכל מותר. בהמות, הפוך, הכל אסור חוץ מכמה שמותרים, ושרצים הכל אסור. למה? שוב, כמה אפר יש בבהמות, יש בבעלי החיים האלו. ככל שהן יותר אפרוריות, יותר חומריות, התורה אומרת, אם האדם יאכל את זה, זה יטיל עליו כובד, זה יטיל עליו חומריות, זה יחבר אותו לאדמה, במקום להרים אותו למעלה. אז זאת אומרת, גם כשרות בדיוק אותו רעיון, זה נועד לשמור על האופי של האדם, לתת לו אופי עדין, אופי נוח ואופי רוחני. ואילו זלזול חלילה במצווה הזאת גורם לאדם, יש כמה וכמה איש, מסופר על הרמב״ם, ככה בעל שם טוב, מסופר בספר של הבעל שם טוב, שהרמב״ם פעם קיבל שאלה מקהילה מסוימת, היה שם הקהילה של דוקטורים ופרופסורים אקדמיים, שהם הגיעו למסקנה שאין דחיית המתים, לא תהיה דחיית המתים, והדבר היפה הוא שהם גם הוכיחו את זה מהתורה. הם הצליחו להוכיח מהתורה שלא תהיה דחיית המתים. ועכשיו הם שולחים לרמב״ם את הפלפול שהם הכינו, שיענה על זה. רמב״ם לא רצה לענות להם, והוא אמר לעוזר שלו שיכתוב להם שהם כנראה אכלו הרבה מאכלות אסורות. הם כנראה לא מקפידים על כשרות. וכשלא מקפידים על כשרות, אומר הרמב״ם, זה מטמטם את המוח והלב. זה פשוט עושה את המחשבה החומרית וגסה, ואתה מאבד את הרגש ברוחניות. ואותו רעיון דומה כתוב גם לגבי מצוות טהרה. למה צריך להיזהר בשבועיים האלו של הדימום ואחריו, להיזהר מיחסי אישות? אותו רעיון בדיוק, כי התורה רצתה למנוע מצב של הריון. כי כשהאישה היא במצב של טומאה, אז אם ילד שיוולד באותה תקופה, הריון שיווצר באותה תקופה, זה ישפיע נטיות רוחניות נמוכות, זה יפגע ברוחניות של הילד. במילא, בסיכומו של עניין, כשהתורה נותנת לאישה את שלושת המצוות האלו, הדלקת נרות, כשרות וטהרת המשפחה, היא בעצם אומרת לאישה, לך אני נותן את הדבר הכי יקר בעולם, את יצירת האופי של הילד, את יצירת הבסיס האנושי של הילד, זה בידיים של האישה. היא זאת שתחליט, אם היא תקפיד על כשרות, אף אחד לא ידע בעולם איפה היא קנתה את הבשר, באיזה איטליז, רק היא יודעת. אם היא מקפידה על כשרות, היא בעצם קובעת את האופי של הילד, אם היא מקפידה על טהרת המשפחה, שוב, רק היא יודעת, אף אחד לא יודע חוץ ממנה, היא קובעת את הנטיות הרוחניות שלו, וכך לגבי הדלקת נרות שבת, זה נמצא בידיים שלו. ומילא מאוד מאוד מובן מה שאנחנו שואלים, למה התורה לקחה מהאישה חלק מהמצוות, למה היא נתנה את זה לבעל, למה אין שוויון זכויות ביהדות? וזה בדיוק התשובה, צריך לומר את זה ביושר ובאומץ. מישהו צריך לגדל את הילדים, מישהו צריך לטפל בהם. כל המחקרים היום מורים, אפשר לשקר מהיום ועד מחר, אבל אי אפשר גם קריירה עד שבע בערב, וגם שהילדים יגדלו בריאים בנפשם, בגשמיות וברוחניות. מישהו צריך לוותר, פשוט לוותר, צריך לומר את זה. והתורה החליטה שאנשים הם יהיו אלו שיוותרו. למה התורה החליטה ככה? היא החליטה ככה, אני לא יודע, אני אדבר על זה בפרשת ויחי, שזה רחל, הייתה האמא הראשונה שוויתרה, להיקבר רחוק מבעלה. זה עניין ש... מאז ומתמיד בבסיס של האנושות, שנשים הם אלה שמבטרות פחות קריירה בשביל להיות עם הילדים. אבל, ולכן התורה אומרת, מישהו צריך להיות עם הילדים, אז הוא לא יכול ללכת להתפלל מנחה, הוא לא יכול להתפלל ערבית, הוא לא להתפלל שחרית, אי אפשר הכל ביחד. אי אפשר שאתה גם תלך שלוש תפילות ביום, וגם תהיה אחראית, בדרך כלל אפילו התפילות קורות באותם שעות שהכי צריכים להיות בבית עם הילדים, בבוקר שצריך לשלוח אותם לבית ספר, ובערב כשצריך לתת ארוחת ערב, אז אי אפשר שהאישה גם תהיה מחויבת ללכת להתפלל, וגם תהיה אחראית על הבית. זה לא הולך ביחד. מישהו היה צריך לוותר, והתורה החליטה שאם האישה היא זאת שמופקדת על האישיות של הילד, על הבסיס האנושי שלו, אז צריך לפתור אותה מהמצוות. וזה בדיוק העניין, וזה כל הסיבה לדבר הזה. נסיים את העניין הזה רק בסיפור יפה מאוד על רבי יהושע. רבי יהושע היה רבי יהושע בן חנניה, היה אחד מבחירי תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי אמר עליו שעליו נאמר החוט המשולש לא במהרה ינתק, כי הוא מופלג בשלוש מעלות, ככה רבי יוחנן בן זכאי אמר, גם במקרא, גם במשנה וגם בדרך ארץ. כשהיו צריכים לשלוח שליח לרומאים, הוא היה הדיפלומט, הוא ידע לדבר, הוא תמיד היה הולך לשליחויות, יש הרבה סיפורים על השליחויות שלו. הוא היה איש מושלם ממש. והמשנה רוצה להסביר מאיפה בא אדם כזה מושלם, גם תלמיד חכם כל כך גדול, וגם איש דיפלומט כל כך מוצלח. ומה אומרת? אשרי יולדתו. זה הזכות של אמא שלו. כי כשהוא היה בהיריון, כשאמא שלו הייתה איתו בהיריון, אז היא הייתה הולכת לתלמידי חכמים ומבקשת ברכה שהילד הזה יגדל להיות תלמיד חכם. וברגע שהוא נולד, היא לקחה אותו עם האריסה ושמה אותו בישיבה שם, בבית כנסת, שישמע כל הזמן קול תורה. לתוך זה הוא גדל. אז המשנה אומרת במסכת אבות, את כל התלמידי חכמים היא משבחת בשבחים שלהם, וכשהיא מגיעה אליו, היא משבחת את אמא שלו, לא אותו. היא אומרת, זה בזכות המסירות של אמא שלו, זה הקדוש ברוך הוא נתן באמת לאמא את האחריות הזאת לבנות את הבסיס, לבנות את האישיות של הילד. מצד אחד זה ויתור, אבל מצד שני, היא עושה את תפקיד שהוא כל כך חשוב, שהוא חיוני, שאי אפשר בלעדיו, מישהו חייב לעשות אותו, אם רוצים לגדל אנשים בריאים, בגשמיות וברוחניות. מצד שני, איפה השכר של הילד? איפה השכר של האמא? אמרנו שהיא מבטרת, איפה השכר? אז יש תקודה שהרבי מאיר פה בשיחות, דבר ממש מדהים. אמרנו שהניסים חזרו עם רבקה. אבל הרבי שואל שאלה פשוטה שכל אחד צריך לשאול אותה, ואיפה אברהם? אברהם הדליק גם נרות כל ערב שבת. הרי אם הם הקפידו על שמירת מצוות, כמו ששרה הדליקה, כמו שרבקה הדליקה, אז אברהם גם בטח הדליק כל יום שישי, כשאין אישה בבית לא עלינו, אז הגבר צריך להדליק. אז למה הניסים חזרו עם רבקה? למה הם, לפחות הדלקת הנר הייתה צריכה להיות שם כשאברהם היה שם? הברכה הייתה צריכה להיות מצויה בנר. וכאן אנחנו רואים שברכה רק אישה יכולה להביא. זה יכול להיות אברהם אבינו וילדונת בת שלוש. זה לא משנה. יש, הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילת נשים, הקדוש ברוך הוא מקשיב למה שהן עושות, יש להם כוח מיוחד להביא, להביא ברכה, להביא שכינה הביתה. וזה הרי בדיוק, אני צריך להודות לך הראל, מה שהגמרא אומרת במסכת בבא מציע, והזכרנו את זה כבר פעם, נקרא את זה במובא השבע ובזה נסיים. אמר רבי חלבו, לעולם יהיה אדם זעיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. האישה מופקדת על הבית, זאת אומרת שהיא יכולה להביא את הברכה הביתה. היא יכולה להביא פרנסה הביתה, היא יכולה להביא את כל מה שצריך. וזהו שאמר רבא לבני מחוזה, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו. כדי שתתעשרו, לא כדי שיהיו לכם בנים לתלמוד תורה. אפילו העושר הגשמי תלוי באישה. אם יש שלום בית, אם האישה רוצה שהבעל יצליח, אז זה גם מביא פרנסה. כי הקדוש ברוך הוא מקשיב, להם יש כוח להביא את השכינה, להביא את הברכה הביתה. כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא נתן להם את הבית, אבל זה היה בחבילת הכל כלול. גם הברכה לבית גם ניתנה להם בידיים. אז זה בתחום שלהם, אז אם רוצים להביא אושר, להביא ברכה הביתה, אומר רבי חלבו, יהיה אדם זהיר לכבוד אשתו. נסיים בסיפור חסידי, סיפור יפה שמופיע בכתבים של הרבי הרייט, סיפור מאוד לא מפורסם שמנפץ הרבה מיתוסים, אבל זה ממש מופיע בשיחות של הרבי הקודם, הרבי הקודם מחב"ד, בזיכרונות שלו. הוא מספר ככה, בגליציה היה יהודי בשם רבי אליעזר, איש פשוט מאוד, היה שואב מים, עסק יהודי שהיה נפוץ באותם ימים. הוא היה קם כל יום ב4:30 עם שתי דליים על הכתף, ממלא מים מהנהר ומביא לאנשים הביתה, ככה הולך כמה וכמה פעמים עד שמביא לאנשים את כל המים שהם זקוקים להם. הוא היה איש ממש פשוט, הוא בקושי ידע לקרוא, בקושי תהילים הוא ידע לקרוא, אבל הוא היה מאוד ירא שמיים, היה הולך לבית כנסת 3 פעמים ביום, היה מקשיב לכל השיעורים, באמת איש תם וישר. אשתו ילדה, ילד אחד ועוד ילד, הילד הראשון קראו רבי אלימלך, הילד השני קראו רבי משולם זושיה. משולם זושיה, שמות מוכרים. אבל הילדים האלה שהם נולדו, הם היו מאוד מאוד חלשים בגשמיות, כל הזמן הם לא אכלו הרבה, והגוף שלהם היה חלש, ולא התפתחו טוב, וגם ברוחניות הם היו מעוטי כישרונות. הם פשוט לא קלטו שום דבר. הוא שלח אותם בגיל 3 לחדר, הם לא, לתלמוד תורה, הם לא הבינו מה שהמורה אומר, בקושי למדו א' ב', בקושי למדו ניקוד, מה שכל ילד עושה בחצי מהזמן, להם זה לקח כפול מהזמן. והוא ואשתו היה להם כאב לב נורא מהדבר הזה. והם חשבו איך הם יכולים לשפר את הילדים. והוא היה הולך ביום שישי לבית כנסת ומדליק שתי נרות ואומר תהילים ומבקש מהרב וכל מה שהוא יכול, אבל כלום. הילדים גדלו עוד שנה ועוד שנה, והגדול כבר הגיע לבר מצווה ונכנס לישיבה, ועדיין הוא היה ילד פשוט כמעט אטום, כמעט לא יודע דבר, כמעט לא מבין שום דבר. ולהורים היה צער מאוד גדול מזה. בדיוק הבעל שם טוב עבר בעיר, זה היה תקופה שהבעל שם טוב עוד היה נסתר, והבעל שם טוב אמר, נתן תורה שרחמנה לי בבית, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב. אם אדם עושה משהו, עושה מצווה, באמונה שלמה, בלב טהור, אז זה בוקע שערי שמיים. אז זה מגיע עד כיסא הכבוד ופועל את פעולתו. הוא שמע את זה רבי אליעזר, זה לא נתן לו מנוח. שבוע, שבועיים, שלושה, הוא חושב, מה אני יכול לעשות ככה, באמת משהו בתמימות, כדי לשנות את המזל של הילדים שלי. ואז עלה לו רעיון. הוא היה לו בבתים שהוא מביא להם מים, היה לו 4 בתים של אנשים עשירים, שהיו נותנים לו שם עוד איזה חצי גרוש יותר מהממוצע בשוק, יותר מהמחירון. הוא אמר, אני אלך לשואב מים אחר, יחליף איתו. הוא הלך לשואב מים שהיה מביא מים ל4 בתי כנסת. אמר לו, אני אתן לך את העשירים שלי, הם ייתנו לך קצת יותר מהמחיר, ואתה תיתן לי להביא מים לבית כנסת. המים שאני אביא ל4 בתי הכנסת, זה יהיה בשבילי המצווה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותה לפניו ויעשה איזה שינוי. וכך היה, הוא התחיל לסחוב מים לבית כנסת, הוא היה מרוויח פחות, אבל הוא עשה את זה בלב שלם באמונה תמימה. ובאמת, כך היה, אחרי תקופה, כבר הילד הצעיר נכנס לישיבה, והם התחילו לשמוע שיש שיפור, שהילדים יותר קולטים, ויותר מבינים, ויותר משתתפים בשיעור, ושואלים שאלות, ומשהו מתחיל לקרוא. הם מאוד מאוד צמחו, והוא הבין שזה בזכות המצווה שהוא עשה, אבל כרגיל כשאדם עושה מעשה טוב, אז מתחילים ניסיונות. הגיע יום שישי, אשתו הלכה קנתה דגים בשוק, מוציאה דג, וכמו בסיפורים, בתוך הדג היא מגלה מטבע זהב. כנראה הדג בלה במים, איזה אבן, אני לא יודע, אבן טובה. היא עכשיו פחדה שאם היא תגיד לבעלה על האבן, אז הוא ילך לעשות כסף, יאבד את כל התמימות שלו, את כל המלאכת, יגיע הכפיים, מלאכת הכפיים, יתקצת לעולם הגדול. אז היא לא ידעה איך להגיד לו את זה, היא מספרת לו בחשש וזה, והוא אומר לה, מה פתאום, אני לא מתכוון, אני רוצה להמשיך לשאוב מים לבית כנסת, זה הזכות שלי, אני לא אמיר את זה בשום זכות בעולם. לקחו את האבן, מכרו אותה ואת הכסף נתנו לעניים. ובאמת לאט לאט, ככה רבי מספר, במקביל לצדקות שלהם, הילדים גדלים וגדלים ולאט לאט מתפתחים ומתחילים להתפרסם. הסוף של הסיפור הוא שדוד שלו, כשהוא התבגר, דוד שלו מת בעיר אחרת, ונתן לו את הבית שלו עם חלקת האדמה, והוא עבר לשם עם הילדים ובנה להם בתים, ואת הבית שלו הוא נתן למישהו אחר שימשיך לשאוב מים במקומו עבור בתי הכנסת באותה העיר. זה סיפור שהרבי מספר כדוגמה למסירות נפש של הורים, שבאמת הם מתמסרים ומראים לילד דוגמה טובה וחשובה ובאמת באמונה תמימה, יכולים להפוך את המזל של הילדים, להפוך אותם למשהו אחר לגמרי. הילדים כמובן זה רבי אלימלך ורבי זושה, שהפכו להיות גדולי עולם, חשובי התלמידים של המגיד עם עזריץ'. כן. כן, 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 ככה הוא מספר. כן.